אנחנו למדנו בסיום הקטע הקודם שיהודי קשור לקדוש ברוך הוא למעלה מטעם לדעת, וקישר את זה עם המושג של טבעת. הוא אמר שהקדוש ברוך הוא נותן, כאילו המלך זה הקדוש ברוך הוא, נתן למרדכי את הטבעת, הסביר כמה משמעויות בטבעת, והוא אמר הטבעת היא עגולה, כי זה מראה על קשר של למעלה מטעם לדעת שבין יהודי לקדוש ברוך הוא. המשך לזה בא עוד חטא מאוד מעניינת. וזהו עניין הפורים בכלל. עכשיו אנחנו בכלל נבין מה זה פורים, מה החשיבות, מה העוצמה שמתגלית בפורים. די הנה הטעם שנקרא פורים, למה קוראים לחג הזה דווקא בשם הזה פורים? מה הפירוש של הפורים? הוא על שם הפור. כתוב במגילה שהחג נקרא פורים, פורים זה בגלל שהיה פור. מה זה פור? והפור הוא הגורל, גורל שהמן הטיל כדי להחליט באיזה חודש הוא רוצה להטיל את הגזירה על עם ישראל. שואלת השאלה, מה כל כך חשוב הנקודה הזו של הגורל? זה חורה דבר שולי לחלוטין. הייתה גזירה ליהודים. זה בכלל משנה לנו אם הגזירה הייתה דרך גורל, או שהגזירה הייתה לא דרך גורל. אם הוא היה מחליט ככה באופן שרירותי שהגזירה תהיה בחודש פלוני או אלמוני, זה היה אותו גזירה, והאם צריכים רחמי שמיים באותה מידה. אז מה כל כך חשוב ההחלטה שלו שזה יהיה דרך גורל, עד כדי שכל החג נקרא בגלל פורים, כי היה פה גורל. מה כל כך חשוב העניין הגורל? והעניין הוא מה מתבטא בנקודה הזו של הגורל. לפי שאנו רואים שכל הימים שהיו בני ישראל בסכנה מפני גזירת המן, כל התקופה מאז שהגזירה יצאה לאור ושהמלך חתם עליה, עד התאריך שבעצם היא הייתה צריכה להתבצע, זה היה תקופה של כמה זמן? שנמשך הזמן כמעט משך שנה. כך כמעט שנה מאז שהגזירה יצאה לאור בחודש ניסן, הייתה מיועדת להיות בחודש אדר שלאחר מכן. אז באותה שנה, מה היה, היו כולם מבחינת מסירות נפש ממש. היהודים עמדו שנה שלמה בהתמסרות מלאה לקדוש ברוך הוא. בכל יום ובכל עת ובכל שעה. כל שנייה ושנייה שיהודי המשיך להתקיים בהתנהגותו היהודית, זה היה בעצם ביטוי של מסירות נפש. כי בכל שעה ושעה היו מוכנים למסור נפשם להריגה. היהודים היו כל השנה הזו בתנועת נפש כזו, שבאופן מעשי הם מוכנים גם שיהרגו אותם, אבל הם לא התנתקו מהיהדות בשום אופן. ולא לעבור דת חס ושלום. החידוש של אדמו"ר הזקן זה חידוש ידוע שזה מוזכר בהרבה מקומות, הנה עכשיו אנחנו רואים את הלשון, ולא עלה על שום אחד מהם מחשבת חוץ חס ושלום. אפילו במחשבה לא עלה בהם כזו מחשבה, אולי בכל זאת להשתחוות לפסל ולהתנתק. לא רק שהם לא עשו זה בפועל, אפילו לא עלה להם אופציה כזו, מחשבה כזו. למה? וזה העניין היה אצלם בוודאי למעלה מן הטעם בדעת. זה בגלל שההתקשרות שלהם לקדוש ברוך הוא היה למעלה מטעם ודעת. אם זה היה התקשרות עם טעם ודעת, עם שכל, אז דרכו של השכל, שהוא זורק כל הזמן סברות, אולי ככה, אולי ככה, בסוף אתה מגיע למסקנה ככה. אבל גם אם הגעת למסקנה טובה, אבל עצם הצורת החשיבה של שכל, זה שהוא מעלה בראש כל מיני אפשרויות. אז מבחינת השכל, יש גם אפשרות שאולי להשתחוות, אולי להינצל בצורה כזו, בשכל זה יכול לבוא. אבל אם הקשר שלהם לקדוש ברוך הוא היה למעלה מטעם ודעת, הוא לא בנוי על היגיון ושכל, אז אפילו לא עולה אופציה כזו לדון בה, כי זה בכלל לא נושא היגיוני של שכל. כי הנה עיקר עניין מסירות נפש, הוא דווקא כשאינו עולה על פי הטעם והדעת. זה מסירות נפש אמיתית, שבכלל לא מושתת על היגיון שום דבר. זה עניין של מסירות נפש. ומה שכתוב בספרי העירה, זה שישנם ספרים, שמדברים על מושגים כאלה של יראת שמיים ועבודת הנפש. יש ספרים כאלה שכתוב שם. דאבה על פי טעם ושכל נקרא מסירות נפש. כתוב שאם מישהו אוהב את השני, אם יהודי אוהב את הקדוש ברוך הוא, באהבה שהוא מבין, אז הוא כל כך אוהב. אז כתוב, יש מקומות שכתוב שם, שזה נקרא גם כן מסירות נפש. אומר אדמו"ר הזקן, זה אינו, זה לא נכון. אין כזה דבר שאהבה על פי טעם ודעת יקרה מסירות נפש. כי אם אתה אוהב על פי טעם ודעת, אז יש לך איזשהו סיבה לדבר. ואם יש לך סיבה, זה לא נקרא התמסרות. סך הכל נקרא שאתה מחליף את המשיכה שלך באופן טבעי לדבר א', אז הגעת למסקנה שעדיף הדבר בדבר ב', אבל זה לא מסירות נפש. דאהבה במסירות נפש, מה זה נקרא אהבה של מסירות נפש? היא למעלה מן הטעם והשכל דווקא. זה דבר שהוא לגמרי, לגמרי למעלה מטעם הדעת. זה נקרא מסירות נפש. אפילו מי שמוסר נפשו על קידוש השם בפועל ממש, אומר יותר מזה. אפילו אם נראה בן אדם שכפשוטו, לא רק באופן תיאורטי, הוא ממש כפשוטו מוסר את הנפש על קידוש השם, אם כוונתו בזה להשיג איזה דבר מה, אם הוא עושה את זה בגלל שהוא רוצה להשיג משהו, נגיד, הבטיחו לו שיהיה לו גן עדן, יהיה לו שכר כזה או שכר אחר, אם יש לו איזה מטרה כזו או אחרת, והוא רוצה להשיג את המטרה, ואז לכן הוא מוסר את הנפש, כמו על מנת לקבל פרס וכיוצא, הוא מוסר את הנפש כי הוא רוצה לקבל איזה פרס, הוא רוצה לקבל איזה משהו, אפילו אם זה משהו רוחני, זה לא משנה. הרי אין זה מסירות נפש אמיתית. זה לא נקרא מסירות נפש. זה נקרא שהוא בסך הכל, על פי חשבון, הגיע למסקנה שכדאי וראוי לעשות כך וכך. כי מה מסר נפשו? מה הוא מסר את הנפש? הוא לא מסר כלום. הלא ירוויח בזה. רווח גדול. הרי הוא ירוויח. זה לא נקרא שהוא מסר את עצמו, הוא ירוויח, עשה חשבון. מה שיקבל פרס. רק מה? הוא הגיע למסקנה שעדיף לו למות ולקבל אולי שכר רוחני. אבל זה גם איזשהו חישוב. והרי זה על דרך משל, זה, כמו למשל בחיים יכול להיות מצב, שימסור האדם נפשו כדי למלות נפשו בעון רב. יגידו לבן אדם, אתה רוצה להרוויח הרבה כסף, אתה צריך לעשות עבודה כזו וכזו, ויש בעבודה הזו סיכונים. יש בכל עבודה סיכונים, יש עבודה שהסיכונים שלה מאוד מאוד גבוהים. יש לו 90% סיכון. והוא מוכן לקחת 90% סיכון. למה הוא מוכן לקחת 90% סיכון? כי מבטיחים לו שבסוף החודש, אם הוא יעמוד בזה, אתה תקבל משכורת מאוד מאוד גדולה, גם תוספת סיכון. אז הבן אדם הזה שהסתכן באחוז גבוה של סיכון, זה נקרא שהוא הלך למסירות נפש? לא. הוא מחפש שכר. הוא יודע שאם הוא יעשה כזו וכזו התמסרות, הוא יקבל שכר. זה לא מסירות נפש. וכאן יוצא, זה שום דבר. או למשל, שיגיע לסררה גדולה. תגידו לו, אם אתה תעבור את המבחנים האלה והאלה, תקבל צלש ותקבל עבודה מאוד מיוחדת, תקבל תעודה מיוחדת, וכאן יוצא. זה שוב, זה לא מסירות נפש. שאף על פי שמסר נפשו באמת, למרות שבפועל הבן אדם באמת מסר את נפשו, הוא שם את עצמו על סכנת חיים, הוא עשה פעולות שהאדם נורמלי לא עושה, אבל זה לא מסירות נפש. מדוע? מכל מקום, אין דוגמת זה מסירות נפש אמיתי בעניין עבודת השם. אם אדם בעבודת השם עשה בדבר כזה, זה לא נקרא מסירות נפש באמת. למה? כי אין זה אלא, מה, איך קוראים לפעולה הזו? רק להגיע לחפץ יותר יקר ונכבד. בסך הכל יש לו כאן מטרה להגיע למשהו הרבה יותר יקר, משהו הרבה יותר נכבד, אז הוא מוכן לעשות הכל כדי להגיע ליעד. אבל אם אצלו היעד הוא משהו, שהוא ירוויח מזה משהו, שהוא ימלא את הסיפוק שלו במשהו, אז זה לא נקרא מסירות נפש. ואם כן, יהי. אז זה בדיוק אותו דבר כמו אדם שעושה על מנת לקבל פרס. שכבר היה משוקע ברצונותיו הטבעיים, גם לפני שהוא מסר את הנפש, הוא היה מונח ברצונות הטבעיים שלו. רק לפני זה הוא רצה משכורת נמוכה, ועכשיו הוא רוצה משכורת גבוהה. לפני זה הוא הסתפק בתפקיד קטן, עכשיו הוא רוצה תפקיד גדול. מה זה משנה? לפני זה הוא רצה גשמיות, עכשיו הוא רוצה רוחניות. אבל הכל באותו סל, הוא מחפש את השלמות שלו. אלא שמגיע לחפץ ורצון יקר יותר. זה לא נקרא מסירות נפש. מהי ההגדרה של מסירות נפש? אלא עיקר עניין מסירות נפש האמיתית. מה זה מסירות נפש באמת? שלא להגיע לו שום חפץ ורצון. אין לו פה איזה יד, איזה נקודה שהוא מחפש להגיע אליה, והוא יודע שאם הוא יעשה מסירות נפש, בסוף הדרך מחכה לו שם איזשהו מעמד, שכר, לא יודע מה, רווח כזה או אחר. אם זה מה שמחכה לו וככה הוא עובד, זה לא מסירות נפש. מה, כן זה נקרא מסירות נפש, הוא קשור לקדוש ברוך בלי חשבון, בלי כמה ובלי למה, ולא מה יהיה לי מזה, ולא מה לא יהיה לי מזה, זה בכלל לא נמצא אצלו בלקסיקון של החשיבה, השאיפה להגיע לנקודה X בגלל שהוא יקבל Y. זולת לבדו, הוא רק רוצה את הקדוש ברוך הוא בעצמו, לא מעבר לזה שום דבר. ואז גם יגידו לו, רגע, אבל אתה לא תקבל מזה כלום, אתה לא יהיה לך מזה כלום, אתה תאבד לגמרי, כמו שכתוב בתניא לגבי האבוקה, הנר שיש לו רצון לברוח לשורש של העליון, לכן כל הזמן הוא קופץ, פשוט לא יכול לברוח כי הוא קשור לפתילה. אז הוא אמר שם, אם אתה תשאל את הנר, אני אנסה לנהל אותו דיאלוג, אם הוא יענה לך, תשאל אותו, מה אתה בורח למעלה, הרי אם תברח לשורש שלך יותר לא תהיה. תחבא. תחבא. פה אתה לא תהיה. עדיף לך להיות פה, מקושר לכולם נהנים ממך, ואתה, מה יענה לך עליה, אבל מה אכפת לי אם אני אחבא או לא? אני רוצה להיות מחובר לשורש שלי. מה יהיה לי, מה לא יהיה לי, זה לא החשבון שלי בכלל. זה בעצם אותו דבר, זה נקרא מסירות נפש אמיתית של יהודי, שהוא לא בונה כאן איזשהו חישוב, אלא הוא פשוט קשור למעלה מטעם הדת. כמו שכתוב, זה מה שכתוב בתהילים, מי לי בשמיים, ממך לא חפצתי, אני לא נרגע לא מדברים שמימיים, ולא דברים שהם עמך, איתך, אני רוצה אותך בעצמך. אל תגיד לי, תן לי את מה של לידך. לא, אני רוצה רק אותך בעצמך. כי, וזה אי אפשר, אי אפשר להגיע לכזו רמה של מסירות נפש, כי אם למעלה מן הטעם והדעת, רק אם אדם עובד למעלה מטעם הדעת, ודי לה מבין, זה פורים. פורים זה היה כזו מסירות נפש של יהודים בלי חשבון, ולכן לא עלה להם באופציה מחשבה אפילו, אולי כדאי לנסות משהו כזה. לא. מתי יכול לעלות מחשבה? אולי, רק כשאתה מחפש משהו לטובתך, זה יכול להיות לך מחשבה, אולי לוותר על העבודה הזו, אולי לא כדאי ללכת לסיכון, יכול להיות לך מחשבה, ואז תגיד לעצמך מסקנה, אתה יודע מה? לא, כן כדאי הסיכון. עצם השיקול בראש שלך יכול לבוא רק כשאתה נכנסת לעניין עם רווח. אבל אם הכניסה שלך לעניין הוא לא בא עם כיוון רווחי, אלא הכניסה שלך לעניין הוא כי זה אתה וזה הנשמה שלך וזה המהות שלך ואי אפשר אחרת, אז בכתחילה לא עולה לך מחשבות אולי כן אולי לא, זה לא בכלל בלקסיקון הזה. נראה עוד כמה שורות. וזהו עניין פורים על שם הפור הוא הגורל. עכשיו נבין למה כל החג של פורים נקרא פורים, ופורים זה על שם הגורל, והגורל זה לא רק איזה משהו טכני שהמן נחליט לעשות גורל, לכן אנחנו נתפסנו לגורל ועשינו את כל החג על שם הגורל. אלא כל המהות של פורים מתבטא ברעיון של הגורל. זה שהקדוש ברוך הוא הכניס לאמן בראש, אמן הגשמי, הרשע, הכניס לו בראש שהוא יעשה גורל כדי למצוא את החודש, מתי לעשות את הגזרה שלו, למה הוא הכניס לו את זה בראש? כי כל הנס וכל החידוש והכל מסתובב סביב הרעיון של גורל, ופורים זה גורל, ולכן הוא נקרא גורל, ולכן גם אמן עשה גורל. מה זה גורל? דהנה, בוא ניקח דוגמה מגורל כפשוטו, ונבין למה זה דומה לעניין שלנו. כמו הגורל, מה זה גורל? שיפילו גורלות, אתה מתלבט באיזה משהו מסוים, אתה לא יודע מה להחליט, כל נראה לך אותו דבר, אז אתה זורק גורל, ומה אתה מחליט מראש, איך שיפול הגורל, כך יקום הדבר. שתולה האדם את רצונו בהפלת הגורל. שכאשר ייפול הגורל הן עוליו, כך יהיה רצונו. זה נקרא גורל. אם כן, אז אדם כזה שעושה גורל, תולהו את רצונו במקור הרצון, שנקרא רצון פשוט. אדם כזה לא מחליט לעשות כי הוא רוצה, כי הוא לא יודע מה לרצות. אז מה הוא עושה? אני רוצה ללכת לבעל הרצון. זה נקרא במקומות אחרים בחסידות. איך אני אגיע לבעל הרצון? איך אני יודע מה בעל הרצון, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? אז אני זורק גורל והוא כבר יכוון אותי. מה שיצא בגורל, אז אני שם את הרצונות שלי הצידה, ואין לי רצונות משלי. מה שיצא, זאת אומרת מה שהקדוש ברוך הוא יכוון שיהיה, זה מה שיהיה, זה נקרא גורל. ובזוהר נקרא, איך נקרא בזוהר המושג הזה שאתה מתבטא לבעל הרצון, זה נקרא רעבה דקול רעבין. בארמית רעבה זה רצון, רעבה דקול רעבין זה הרצון של כל הרצונות. שלמעלה מבחינת גילוי הרצון, זה רצון רגיל, שרצון רגיל זה על פי היגיון, על פי שיקול, ויש רצון שהוא למעלה מהרצון הרגיל. אם הוא למעלה מהרצון הרגיל, אז זה לא בגלל שיקול ולא בגלל רווח, אלא אני עושה את זה ככה, הקדוש ברוך הוא רוצה. עכשיו, ברוב המאמרים, הרבה מאמרים, מוסבר שבדיוק אותו דבר זה גם יום כיפור. יום כיפור זה גם יום כזה, שמה מתגלה ביום הזה, שאפילו יהודי שכל השנה חטא, אז הוא עבר על הרצונות של הקדוש ברוך הוא. מגיע יום כיפור, אז ביום כיפור מתגלה שהיהודי מתעורר בכזו עומק הנשמה ואומר, ריבונו של עולם, אני קשור אליך בקשר כזה עמוק למעלה מהרצונות שלי. אני מתבטא לגמרי, חוזר בתשובה ורוצה להתחבר אליך לגמרי למעלה מהרצון, ולכן באמת כשמתגלה הדרגה הזו, אז הקדוש ברוך הוא מוכל על כל החטאים. לכן מוסבר בהרבה מקומות שזה הסיבה שגם ביום כיפור היה גורל. הרי לקחו את שני השעירים בבית המקדש. ושעיר אחד הקריבו... וסעיר אחד שלחו אותו לעזאזל, אז איך החליטו איזה סעיר? לקחו שני סעירים שהיו צריכים להיות זהים בכל הבחינות, בדמים, בגובה, במראה וכו'. ואז עשה היה קלפי, עשו גורל, ומה שעלה בגורל שהוא לשם הוא לשם, ומה שעלה לזזל הוא לזזל. בחורה נשאלת השאלה, מה צריך לעשות גורל? יש לך שני צעירים, קח אחד לפה, אחד לשם. מה זה כל כך משנה? במיוחד שהם שניהם זהים, מה זה כל כך... אתה צריך לעשות גורל, לדעת איזה שעיר הולך, מה זה משנה לך? אלא זה היה פעולה רוחנית, שבעצם באה לגלות ברגע הזה את הבחינה של הגורל. אני רוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא בקישור כזה שלמעלה מטעם ודעת, אז איך אני עושה את זה? זה מתבטא באופן טכני בשטח, שעושים גורל, איזה ילך להשם ואיזה ילך להזזל. אבל הגורל פה זה היה בעצם סמליות לגלות את הרצון הכי עמוק. אז ברמה הזו של ההבנה, יום כיפור ופורים זה בעצם אותו, שניהם אותו רעיון של גורלות. פורים זה גורל וביום כיפור היה גורל ושניהם אותו דבר. פה במאמר הזה, אדמו"ר הזקן מחדש חידוש, שיום כיפור עם כל מה שדיברנו כרגע מעלתו גדולה, זה באמת גורל, אבל פורים יש לו משהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר גבוה, ויום פורים הוא אפילו יותר גדול מיום כיפור, וזה בעזרת השם נראה בהמשך.